שלום לכולם ושבוע טוב, אנחנו בפרשת ראה. מי שלא שם לב, ראה זה אחד מעין בית שמות. אם תסתכלו בלוח של עין בית שמות, זה מופיע בשורה התחתונה באמצע, ראה. כנראה שיש פה איזה משהו מיוחד, וגם מי ששם לב, אין זוהר על פרשת ראה. אין זוהר על פרשת ראה. מה זאת אומרת? יש על כל פרשה, נכון? לא על כל פרשה, יש פרשות שאין עליהן זוהר. מה זה אומר? כנראה שיש איזה עומס יתר בפרשה, יש סיבות. אבל מי שיודע לחפש יכול למצוא מקומות אחרים בזוהר ששם מדובר על הפרשה. אבל קודם כל, בואו נראה במה מדובר. אנחנו בדברים י' א', פסוק ו', ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. כבר יש לנו שאלה לגבי הפסוק הזה. מה השאלה לגבי הפסוק הזה? מה זה אומר ראה? יש הרבה שאלות. מה זה אנוכי? למה אנוכי מופיע פה? ונותן לפניכם. הרי זה מתחיל ביחיד, ראה, ומיד עובר לרבים, לפניכם. היום, ומה זה היום? איזה יום? ברכה וקללה. ופה מגיעה השאלה הגדולה, וזאת שאלה שהיא קריטית. למה שבורא עולם ייתן לי ברכה וקללה? למה שלא הייתי לי רק ברכה? נכון? זו לא שאלה שאנשים שואלים אלפי שנים, מיליארדים של אנשים. איפה היה הבורא קשה? איפה היה זה? למה הבורא לא... וכן, הנה אני בן אדם יותר טוב מהבן אדם הזה, ותראה איך שהולך לו, אין לו שום בעיה פעם בבריאות, פרנסה וכו', ולי, אני כזה בן אדם יותר טוב, ויש לי תמיד בעיה כזאת ובעיה כזאת. לא, לא עברו לכם מחשבות כאלה. תודו. אוקיי? אז השאלה עוד פעם, אז השאלה בורא, ריבונו של עולם, למה כאלה כללות? מה, אין אנשים שיש להם את הבעיה הזאת? וזאת בדיוק הבעיה, בעיה קשה מאוד. אז מסביר, הרב ניסים פרץ, זכר צדיק לברכה, ככה. בואו נראה את ההמשך. את הברכה, אשר תשמעו על מצוות אדוני אלוהיכם, אשר אנוכי מצווה אתכם היום. והכללה, אם לא תשמעו על מצוות אדוני אלוהיכם, וסרתם מן הדרך, אשר אנוכי מצווה אתכם היום, ללכת אחרי אלוהים אחרים, אשר לא ידעתם. זה נראה כמו טקסט של דתיים, נכון? זה דת. אם תעשו מה שאני אומר לכם, יהיה לכם ברכה. לא תעשו מה שאני אומר לכם, יהיה לכם כללה. תקראו את זה טוב. אומר הרב פרץ, את הברכה, מהי הברכה? אשר תשמעו. כלומר, שלומדים קבלה, לומדים בצורה מאוד מדויקת, שבורא עולם זה האור אין סוף, זהו. והאור מסוגל רק לתת. כמה הוא נותן? אין סוף. מה עוד אנחנו לומדים? שכדי להתחבר לאין סוף, אתה צריך להתנהג לפי כללים מאוד מדויקים, כי דומה מושך דומה. ומכיוון שכך, כדי שהאדם יוכל להתחבר לאינסוף, הוא צריך להתנהג כמו אינסוף. אבל אם הוא לא מתנהג כמו אינסוף, מתנהג כמו סוף, מה זה להתנהג כמו סוף? שבן אדם הופך להיות תחנה סופית. כל מה זה אגואיסט. כל מה שהוא מקבל, נשאר אצלו. ברגע שזה אומר שזה, אם, רגע, אם אני, למה שאני אתן? הרי אני עבדתי בשביל זה. אמרנו על זה הרבה פעמים. כל מי שעובד מרוויח? יש אנשים שעובדים נורא קשה, לא מרוויחים כל כך הרבה. מה אתה חושב שזה, שככה זה מגיע? לא. התשובה היא, ואנחנו נרחיב את הדיבור הזה קצת. למדנו שברכה, הצלחה, שמחת חיים, עושר באלף, אי אפשר לתת למישהו. מדוע? שנברא העולם הכל היה מושלם. זאת הייתה הבעיה, שכל היום מושלם, כי נבראנו בצלם אלוקים. מה הבעיה שאתה בצלם אלוקים? אתה לא יכול לקבל דברים בחינם. אתה חייב להיות בורא, אתה חייב לייצר בעצמך. אי אפשר לייצר אצלך בשביל מישהו אחר. אי אפשר לייצר שמחת חיים בשביל מישהו אחר. אתה לא יכול לעשות את זה. אם ניסית על זה, חטפת על זה. נכון? אם ניסית לכפות הצלחה, שמחת חיים, עושר וכן הלאה למישהו אחר, זה לא עובד. למה? זה נגד החוקים של המציאות. ולכן, כשאנחנו שואלים מה זה ברכה, שוב, ראה אנוכי נותן לפניכם היום. מה זה היום? אומר רב פרץ, היום, היום, היום המציאות של היום, מה המציאות של היום? מה אני רואה? מי שאנחנו תינוקות, אנחנו עוברים שטיפת מוח בתרבות של היום, שאנשים מאושרים זה אנשים שיש להם, זה השטיפת מוח שאנחנו עוברים. רובנו שפוטים של השטיפת מוח הזאת, ואנחנו קוראים, אנחנו בעצם נמצאים בחברה שנקראת חברה צרכנית. כלומר, אם אתה לא קונה דברים שאתה לא צריך, תראו לכם שכל העולם המערבי יפסיקו לקנות דברים שלא ממש צריכים. יתחילו לתקן גרביים במקום לקנות כל פעם חדשות. סין תפשוט את הרגל. מי יקנה את כל הדברים האלה? שבמקום שפעם היו מתקנים, היום קונים את זה מסין, בגרושים. כמה אנשים הרגו בשביל זה, זה לא חשוב, בעיקר. או מבנגלדש, או מכל מיני מקומות כאלה. לא רק זה. יש לך מכונית שנוסעת הכל 100%, אבל מה היא כבר בת שנתיים? אתה מסתובב מכונית בת שנתיים, יש אנשים שזה יהרג ובל יבוא, אתה לא יכול להופיע לפני החברים שלך עם מכונית, לא מהשנתון האחרון. מה, אין כזה מצב? עד שאתה מוצא את עצמך, שאתה צורך, וזו החברה הצרכנית, שאתה צורך יותר ממה שאתה מייצר. ואז מה עושים, היום? כל החברה של היום חיה על כסף שמדפיסים במחשבים של המשרד של הבנק המרכזי, של ארצות הברית, כמה אמריקאים חייבים, כבר עברו את ה-20 טריליון. הם ישלמו את זה אי פעם? אין סיכוי. ומה אם אין מדינה היום שאין לה חובות עצומים של... זה מה שמניע את הפייק כלכלה שיש. ולמה אנשים קונים? ונסביר למה זה, מה זה קשור לקבלה. כי ברגע שבן אדם שמח וטוב לב, אי אפשר למכור לו. אי אפשר למכור לו. יש לו מכונית שנוסעת, היא בסדר, הוא קנה אותה לפני 5 שנים. היום הדברים האלה לא מתקלקלים כל כך מהר, נכון? והוא אומר, אתה בא למכור לו מכונית, הוא אפילו לא מסתכל על זה. לא יודע, לא אלה שאני מכיר. את קונה בחברות לא נכונות. כן, יש מדיניות של בזבוז, ושוב, למה? כי אם אתה מרוצה, אתה קונה פחות. נכון? לכן, יש כאלה שאומרים, אתה רוצה לחסוך כסף, תאכל ארוחה טובה לפני שאתה הולך לקניות. לא משנה מה. אתה לא רעב, ואל תלך לקניות שאתה בדיכאון. למה? מה זה ימכרו לך דברים? שאתה לא צריך, תבוא הביתה ותרגיש, הנה עבדו עליי. שוב, דחפו לי משהו שאני לא חייב. אין כזה מצב. אין אנשים שקונים... קנייה פסיכולוגית, קנייה שמתוך דיכאון, ואנשים שמחים קונים פחות, זה בידוע, זה ברור. לכן קבלה זה רע לביזנס. סיפרתי את זה מהלפל, בא אליי יום אחד תלמיד, הוא אומר, מה שהתחלתי ללמוד קבלה, יש לי המון כסף. אמרתי לו, למה? ראי, כל פעם שהיה לי יום ראשון, זה היה בארצות הברית, הייתי הולך וקונה כמו מטורף. היום לא בא לי. מה רע לי? טוב לי ככה. פתאום אני שם לבחור סוף החודש, יש לי מלא כסף בבנק. לא היה נשאר לי כסף בסוף החודש, כי הייתי הכל, כל מנה הייתי בלחץ, שאני לא בסדר, שחסר לי, הייתי בדיכאון, עכשיו אני לא בדיכאון, כיף לי. אז אני קונה פחות. מה הבעיה? שזה הכל אשליה. ולכן הברכה פה זה ראה. לראות. לראות. לראות מתי בן אדם שמח. להסתכל על הבן אדם ולהיות מסוגל לראות אותו עם מה שיש לו ומה שאין לו ולראות אם הוא שמח או לא. בלי להסתכל על כל הקישוטים שמסביב. כי הקישוטים שמסביב לא בהכרח עושים אותך שמח. יש המון אנשים שיש להם את כל הקישוטים והם, מה לעשות? נאורוטים, פסיכוטים. למה? כי יש כל הזמן חרדה. זה לא מספיק, זה לא מספיק, זה לא מספיק, זה לא מספיק. למה זה לא משמח אותי? אולי לא קניתי מספיק, אולי אני אעשה את זה, אולי אני אעשה את זה. כל הדברים, אנשים מוצאים הון תועפות כדי למלא את הרק, שזה לא ימלא. ולכן הברכה, מה הברכה? אשר תשמור על מצוות השם. זה הברכה. והכללה, שאתה לא שומע. אבל רגע, רגע, רגע. מה זה לשמוע על מצוות השם? זה להיות מסוגל להיות בתדר הזה, שאתה רואה מה עושה אנשים שמחים, ומה עושה אותם לא שמחים. להיות מסוגל לראות שבן אדם עשיר, אלטרואיסט, שמשקיע המון מהזמן שלו בלעזור לאחרים, ולהגיד, אם יש לי איזה כישרון מסוים או איזה משהו מסוים, ואני לא משתמש בזה בשביל אחרים, אני עושה מזה סוף. אז אני מבין את החוקים, ואני משתמש במה שיש לי, כל אחד יש לו עושר בתחום אחר, כדי לא להיות סוף. ואז אתה רואה שהבן אדם הזה עשיר. הוא לא עושה חשבון כל הזמן איזה מכונית יש לו וכן הלאה, וזה לא שיש גנאי. יש לך כסף, כסף כי תקנה. אבל אם אתה קונה כדי שזה יעשה אותך שמח, זה אלוהים אחרים. ברור שזה לא יעשה אותך שמח. מה הברכה שוב? לראות. עכשיו, מה צריך בשביל לראות? אז שלמדתי מדע, אז לימדו אותי שלשאול את השאלה הנכונה זה 90%. זה 90% מהתגלית המדעית. למה? כי בן אדם שאין לו שאלות, הוא לא יגלה שום דבר. למה אין לו שאלות? הוא חושב שיודע הכל. אבל זה לא קשור רק למדע. זה קשור לכל אחד מאיתנו. היכולת לראות, הרי למדנו, כבר לומדים בקורס מבוא לקבלה כבר בהתחלה. דבר הראשון שאתה לומד, שכל מה שאנחנו רוצים זה רק אור. אתה רוצה להיות מאושר. אם אתה מאושר, ואין לך את כל המוד... וכולי וכולי, לא מפריע לך. אוקיי? את כל אחד, את כל המותגים, את כל... לא מפריע לך, כאן שאתה מאושר, זה כבר ממש נראה, זה נניח. ואם יש לך את המותגים, ויש לך את כל מה שאמור להיות, ואתה לא מאושר, לא יעזור. לא יעזור, יהיה לך את הכי הכי מתקדם. את הכי מתקדם עוד לא עשו, נכון? כי ברגע שאתה קונה משהו, אתה כבר יש לך צביטה בלב, כי עוד חודשיים כבר יצא המודל החדש. נכון? למה שמוצאים את המכוניות של מודל 2020, אז מוצאים אותם בסוף 2019? שאנשים ירגישו שמה שיש להם זה כבר לא... זה כבר לא ציני. זה כבר לא שווה. עכשיו, בוא נסתכל על זה כך. שוב, כדי לשאול את השאלה, אני צריך להסכים בתוכי שאני לא יודע את התשובה. יש אנשים שנורא מפחדים מזה. זאת אומרת, אני לא יודע את התשובה, אני יודע הכל. אני יודע הכל. אחד כזה, מה הבעיה עם אחד, בן אדם שיודע את הכל? אין מקום לשום דבר. אין מקום לכלום. אתה מדבר אליו, יש מקום להכניס משהו? אין מקום להכניס כלום. לא משנה מה תגיד לו, איך קוראים לזה, הכתובת הייתה על הקיר. איך הייתי כזה עיוור? איך לא ראיתי כל השנים האלה? אמרו לי את האמת ולא הקשבתי, למה לא הקשבת? כי ידעת הכל. נכון? בעיה. הרי כל מה שאנחנו יודעים, במדע. אנחנו יודעים באיזשהו מקום, אלה שצריכים לדעת, שזה כלום ממה שאנחנו הולכים לדעת, נכון? כי יש תחומים במדע שמכפילים את הידע כל שנתיים. אמרתי את זה מלא פעמים. זה אומר שהיום אנחנו יודעים פי שניים מה שידענו לפני שנתיים. פי ארבע מה שידענו לפני ארבע שנים. פי שמונה מה שידענו לפני שש שנים. ואנחנו יודעים חצי ממה שנדע בו שנתיים. רבע ממה שנדע בעוד 4 שנים, שמינית ממה שנדע בעוד 6 שנים, 1/16 ממה שנדע בעוד 8 שנים. אז כמה אנחנו יודעים? אם רק בעוד 8 שנים אנחנו נדע פי 16 מה שאנחנו יודעים היום, אז היום אנחנו... אז כל מה שאנחנו חושבים שאנחנו יודעים, הרי זה יהיה מגוחך בעוד כך וכך שנים. האם אנחנו באמת ככה קמים בבוקר, אם ככה באמת אנחנו מתחלכים ביום, שמה שאני יודע זה פג תוקף, זה זמני. בעיקר מה שאני יודע לגבי עצמי, לגבי האמת שלי, לגבי מה נכון ומה לא נכון. אם אני לא חושב ככה, אני לא אראה כלום. אני לא אשמע כלום. כדי שבן אדם יראה, הוא צריך להיות מסוגל להניח שמה שאני יודע זה כלום עם מה שאני הולך לדעת. אחרת אתה לא תראה. הכתובת היא על הקיר, אתה לא תראה. כי אתה מלא. אתה חושב שאתה מלא. אותו דבר עם שמיעה. לפעמים כדי ללמד אתה צריך להרוס את כל האמונות הבסיסיות שיש לבן אדם, אחרת הוא לא ילמד. ומתי אנשים לומדים? שמתפרקים, שהם קורסים, שהם שבורים לחתיכות, והגאווה שלהם נשברה, והם סוף סוף מודים, האמת, אין לי מושג. אז אתה יכול ללמוד. נכון? למה צריך להגיע לכזה מקום? למה צריך להגיע למקום כל כך כואב כדי ללמוד? הרי תפיסת העולם שלנו כבני אדם היא כל כך מוגבלת, ואמרתי את זה הרבה פעמים, מה שהזוהר מסביר. יש הרבה אנשים שאומרים, אני אהיה נאמן ואני אעשה ואני אעבוד קשה שאני אדע את האמת. והזוהר שואל, למה מי אתה חושב שאתה שמגיע לך לדעת מה האמת? מה אתה חושב שזה בחינם? כן. שלמה המלך אומר, כל מה שבידך לעשות בכוחך עשה. כלומר, מה שעומד מולך, יש לך את הכוח, תעשה את זה בכל הכוח. אבל אני לא יודע את האמת. אתה לא אמור לדעת את האמת. אבל אתה צריך לעשות את מה שאתה עושה באמיתיות. מתוך ידיעה שאתה לא יודע את האמת, זה מה שיש ועם זה ננצח. ושאתה עובד, אתה מרוויח לראות את ה... שלב הבא. לראות קצת יותר מהאמת. ואז אתה מסתכל על זה ואתה עושה, ואז אתה מעדכן את האמת שלך. ואתה יודע שהאמת הזאת היא גם זמנית, נכון? כי אם זאת האמת המוחלטת, אז מה אתה עושה פה? התגדל והתקדש, זהו, גמרת את התיקון, לכבד. סיימת. נדמה, נראה לך שזה הסוף. למה? אנחנו יודעים, שלומדים קבלה, שיש כזה דבר שנקרא אור מקיף. בואו נסתכל על שוב, איך להסתכל על המונח, לראות את האמת. מה זה אור מקיף? אור מקיף זה כל האור, שכשנברנו, כל אחד מאיתנו, בורא עולם ייעד לכל אחד מאיתנו הערה מסוימת. אור מקיף זה כל האור, שעוד לא השגנו אותו. מישון ההשגה. מה הבעיה? שאם לא השגנו אותו, אז הוא מקיף עלינו. מה הבעיה? אם יש לי אור מקיף כזה, זה בדרך כלל מה שיש לכל אחד מאיתנו, כזה יחסית, ומה שיש לי בתור אור פנימי, מה שכן השגתי זה כזה, אתם מבינים שמשהו כזה, צריך להיכנס למקום כזה, מה זה עושה? לחץ. ולחץ בדרך כלל כואב, נורא כואב. זה מעצבן, זה מרתיח, זה מפריע, זה מפחיד. כל החרדות שלנו והלחצים שלנו והמשברים שלנו, זה הכל מגיע כי האור המקיף רוצה להיכנס, ואנחנו, לא, איך אומרים את זה באנגלית? אני מסתדר עם הקוסטי שלי. אתה מבין למה אתה סובל? כי הקוסטי שלך זה בגודל של קוסטי בריטית, ומה שהבורא רוצה לתת לך זה בגודל של בריכת שחייה אולימפית. אוקיי, אתה מבין עכשיו מה הבעיה? האור המקיף ינצח, אין סיכוי שאתה תנצח. אז כל מה שאתה לא משחרר, זה דוחץ. ולפעמים, מה קורה? זה הכלי נשבר. ואין דבר שלם כמו לב שבור. כשהלב נשבר, אז שמרכיבים אותו, אפשר קצת להרחיב את הקירות. יש יותר מקום. או שלא. יש כאלה שאצלהם הלב נשבר, וזה סופני. הם כבר החליטו שהאמת שלהם, שאין סיכוי שיהיה יותר טוב, הלב שלי נשבר ואין תקנה, ומעכשיו זה רק יהיה במורד הדרך, זה כבר הבן אדם מת. הוא כבר מת. מה זה מת? הוא ירד, הוא לא יעלה יותר. מת בשפת הקבלה זה ירידה. למות זה ירידה. אוקיי? הוא ירד, הוא לא יעלה יותר. אין לו מקום, זה האמת שלו. זה האמת שלו. למה? כי הוא שכח את האלף. מה זה אלף? אור. הוא שכח את האור. אז מה נשאר? מת. אז איך עושים את זה? בואו נסתכל שוב. ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה, את הברכה שתשמעו על מצוות השם. יש שמים לב שיש פה שני פעלים. ראייה ושמיעה. כשאתה לומד קבלה, אתה יודע שראייה זה שייך לחוכמה, שמיעה שייך לבינה. מה ההבדל ביניהם? חוכמה, זה אור דה חוכמה. מה זה אור דה חוכמה? כשאנחנו מדברים על אור דה חוכמה, אנחנו לא מדברים על בן אדם שהוא למד המון והוא חכם. לא. אור דה חוכמה בשפת הענפים, וכל התורה כתובה בשפה הזאת, וראייה זה אור דה חוכמה. אור דה חוכמה מדובר על האור בהתגלמות האור השלם. האור השלם שהוא רוצה להיכנס, לפעמים אנחנו נותנים לו קצת להיכנס, בכל מיני עניינים שחסר לי ואני רוצה ואני צריך ואני מרשה לעצמי להגיד שאני צריך קצת אהבה ואני צריך קצת שמחת חיים, בגלל זה אני קונה. בזה שבן אדם הולך לקנות, סימן שיש לו תקווה. בן אדם שאין לו תקווה לא קונה כלום, מה זה יעזור לי אם אני אקנה? לא יעשה כלום. זה כבר סופני, זה כבר, הוא כבר לא לקוח. עכשיו, מי אבל הולך עליו? חברת התרופות. עד שהוא מת סופית, זאת אומרת, הוא כבר מת על הנייר, ברוחני הוא מת. בינתיים שהוא גוסס, אנחנו יכולים עכשיו לקחת אותו בתור לקוח שלנו. הרי יש לו חסכונות, יש לו ביטוחים, יש לו זה, ואם אין לו, אז יעשו גיוס המונים, ויגסו תרופות, וכן הלאה. מי יחיה על התרופות האלה? חברות התרופות. בשבילי, הנה קיבלתי לקוח, הבן אדם הזה גוסס בינתיים עד שהוא גוסס. חברות התרופות חיות עליו יופי. זה שוק של טריליונים. נכון? של אנשים גוססים. אוי ואבוי שתהיה להם תקווה, כי אז הם יבריאו. נכון? זה שהם גוססים, בינתיים ייצר המון כסף. פייק כסף. גם בשביל זה צריך להדפיס כסף. ולכן, אם אתם מתפלים על זה שמדי פעם אנחנו שומעים על עוד תעשיית תרופות שקורסת בגלל שתפסו אותה מרמים, בגלל ש... אתה לא יכול לחיות על מוות, וזה כשר. זה מת, זה לא אמת, זה מת. תעשיית המוות היא אדירה היום. אוקיי? האור דה חוכמה, שהוא נכנס אל הכלי, קוראים לזה אור ישר. מה צריך לעשות שמגיע אור ישר? זה כל אחד מאיתנו. אור חוזר. מה זה אור חוזר? זה הטריק. האור ישר נכנס, ולכל אחד יש אויב אחד, רק אויב אחד בלבד, וזה אני המזויף של כל אחד מאיתנו. אז קוראים לזה סתרא אחרא, וקוראים לזה השטן, יצר הרע, לא משנה איך שתקראו לו. אפשר לקרוא לו נפתלי, לא יודע. כל אחד שיקרא לו איך שאתה רוצה, זה לא משנה. זה שכל הזמן... מסית אותנו מהאמת, לאמת מזויפת. לא, אבל אני צודק. אין מצווה להיות צודק. לא, אבל זה האמת. בקיצור, כל הדברים, מה שנקרא, זה לא הנושא כרגע. ובעיקר, מגיע לי. לא מגיע לך כלום. נכון, מבחינת האור מגיע לך הכל. מה הבעיה? שהאור יורד מלמעלה... אבל הרע לא יורד מלמעלה. למה הרע לא יורד מלמעלה? כי הרע קורה כתוצאה משימוש לא נכון באור. לא בגלל האור, אלא בגלל, מה שנקרא, הכללה אם לא תשמעו. אם אני לא מפנים שיש חוקים לעולם, זה הכללה. כלומר, מה זה הכללה? זה כשאני חוסם את הברכה, קוראים לזה כללה. איך אני חוסם את הברכה? ברגע שאני לא מבין. שוב, בוא נחזור לעניין הזה. הרב השלג אומר שכאשר קיבלנו את התפיסה הראשונית שלנו, על מה זה בורא עולם ומה היחסים שלנו איתו. יכול להיות שקיבלנו את זה מאמא או מאבא שלנו, או מאיזה מורה או מורה או גננת בגן, אולי בקבלת שבת או בכל מיני כאלה, או אולי בבית ספר מהמורה הראשון שלימד אותנו תורה, יש כל מיני מקומות שיכולנו לקבל את זה. מה הבעיה? אומר רב שלג, מה ההכשרה של אנשים האלה להכשיר אותנו לתיאולוגיה אמיתית ונקייה? אין להם. מה הבעיה? שכל דבר בחיים אנחנו יודעים שצריך ללמוד ולשדרג, אבל את זה אנחנו לא מנסים לשדרג. ואז מה אנחנו יודעים? אנחנו יודעים שלמעלה יושב איזה מישהו, די נקמני, כזה אחד עם זקן לבן ארוך, כי הוא נורא זקן. והוא עשה כל מיני חוקים בלתי הגיוניים ומעצבנים בדרך כלל, וכל מה שהוא מחכה זה רק שאני אצא, יעשה את זה שלא, זה והוא יחטיף לי. אז יש כאלה שמפחדים ממנו, יש כאלה שעושים לו דווקא. ומה שהרב השלג אומר, דיברנו על זה בשיעורים שעברו, זה מה שנקרא לעשות לך אלוהים אחרים. אין אלוהים כזה. אין אלוהים כזה. יש מערכת של חוקים, וכמו שיש גרביטציה, חוק המשיכה, ויש חוקי חשמל, ויש כל מיני חוקים כאלה, יש גם את החוקים של איך מתחברים לאור. אתה רוצה לקבל את האור, אתה צריך למשוך את האור הישר. אתה צריך לרצות את זה. מצד אחד. מצד שני, אתה צריך מה לעשות? אור חוזר. מה זה אור חוזר? כמה שקיבלת, ואתה רוצה לקבל, מה שאתה רוצה להישאר, אתה צריך גם להעביר הלאה. צריך לחלק את זה. אז אתה רוצה לקבל 10, אתה צריך למשוך 10, ואתה צריך לחלק 10. אבל אם אתה מושך 10 ונותן 5, מה קיבלת? 5. כי מה שנשאר, זה לא מה שלקחת, אף אחד לא משאיר את זה. זה מה שדחית. זה האור חוזר שעברת הלאה. האור חוזר הופך להיות הכלי קבלה שמה שנקרא אור פנימי. אור פנימי זה מי אתה באמת. כרגע. כרגע. זה לא מי אתה באמת. זה מי אתה באמת כרגע, היום. אבל מי אתה באמת? זה כמה שהבורא מתכוון לתת לך. זה הבריכה האולימפית. זה מי שאתה באמת. אבל מה... איך אני אגלה מי אני באמת? זה בשביל זה, צריך לעבוד. אנחנו מוכנים לקבל רק דברים שלא באים בחינם. לגלות את האמת שלי, ומי אני, ומי אני אמור להיות, אני צריך כל החיים לעבוד על זה. וזה אומר שכל פעם שהגעתי לאמת, זה אמת עם פג תוקף, שאני אמור אחר כך לגלות שבעצם יש אני יותר גדול, ואני עוד יותר גדול, ואני עוד יותר גדול. שיוסף הצדיק חלם שהוא הולך להיות מלך. זה יכול לגמר בזה שהוא היה נהיה מלך של עיר כנענית. עיר כנענית גדולה באותו זמן הייתה משהו כמו 20 דונם. מה זה 20 דונם? זה בקושי בלוק קטן באיזה כפר, באיזה עיירה. זה היה עיר כנענית. אז אפילו, אז הוא היה מלך שזה, הוא חשב שהוא הולך להיות מלך של האימפריה הכי חזקה באותו זמן בקדמת אסיה וצפון אפריקה. הוא לא חשב. הוא לא חשב. ולכן, מה הוא עשה? שהוא מצא את עצמו בבור, ומצא את עצמו עבד במצרים, הוא, אני אמור להיות מלך? אני המלך של הביוב. כי זה איפה ששמו עבדים. ואחר כך הבוס שלו אמר, הבן אדם הזה, תראה איך הוא הולך, הוא הולך ומתנהג, אצלו, הממלכה שלו תמיד מושלמת. חבל לבזבז, את הכישרון הזה, ונתן לו יותר, ונתן לו יותר, ויותר ויותר. ושהוא היה בבור, בכלא, אז הוא היה מלך של הכלא. אז אחרי שהוא התאמן להיות מלך כל השנים האלה, הוא מוצא את עצמו עומד מול פרעו, בבוקר הוא קם בתור עמית של הזבל של מצרים, עבד בבית הסוהר, בלילה הוא הלך לישון בתורך הבן אדם הכי חזק בכל מזרח הים התיכון. בקרוב לוודאי בכל אזור אגן הים התיכון. האם הוא חשב שזה מה שהוא הולך? לא, הוא לא חשב. האם הוא חשב שזאת האמת שלו? לא, הוא פשוט לא הפריע, הוא לא הגביל. פשוט בנה את האור חוזר בכל מצב אפשרי. לכן האמת שלו השתנתה ממצב למצב. שהוא הגיע להיות זה שאחרי כל הנכסים של פוטיפרה, אז הוא כבר התחיל וואו, מה? נכון, אני עבד שלו, אבל הוא לא שולח אותי לבורסה של מצרים עם סק. שולח אותי עם בגדים יפים, כי אני מייצג אותו עכשיו. הוא נתן לי לנהל את כל העסקים שלו. אז אתה יכול, גם עבד יכול לתת את האשליה, נכון? גם מנהל בנק יכול לפעמים לחשוב שזה הבנק שלו, נכון? כי הכסף עובד, והוא מתחיל לחשוב, רגע, זה שלי, זה לא שלה. כמו פוליטיקאי, שפתאום, לרגע הוא שוכח שהוא משרת את הציבור, והוא חושב שהוא אדוניו של הציבור, נכון? לכל אחד יש את הטעויות, וקרה לי יוסף גם כן גליץ' כזה. מיד מה כתוב? פתאום ראתה אותו אשת פוטיפרה. הגעת לתחום הנוחות? שכחת לשבור את האמת היחסית שלך? שכחת לחשוב על משהו יותר גדול? נשלח לך כבר מישהו שישבור לך את הלב, לשבור לך את התמונת מציאות, ומתוך השברים האלה לא תהיה לך ברירה, אלא לבנות משהו חדש, יותר גדול. ולהאמין בעצמך יותר. אין ברירה, ככה זה עובד. אחרת אנחנו לא גודלים. רוב בני האדם, אין להם חשק לגדול, הם מסתפקים, תיתן להם איזה פינה, הם ישבו שם, כל החיים לא יזוזו. נכון? ואם הם יראו מישהו הולך ומתחיל להסתכן, הם יסנאו אותו, הם ירדפו אותו, הם יעשו את הכל כדי, מה אתה מפריע לנו? שקט פה. פה בפינה. מה הבעיה? האור המקיף, אתה לא יכול לברוח ממנו. גלגול אחרי גלגול, עד שבסוף הוא מנצח. אין דרך לנצח את האור המקיף. מה שהבורא צריך לתת, הוא ייתן. כל מה שאנחנו עושים זה רק לעכב. בזה שאנחנו מתעקשים על האמיתות השקריות הזמניות המומצאות שלנו, שאין ביניהן למציאות שום קשר. שום קשר. מה לא קורה שאנשים הולכים, לומדים שנים, איזה מקצוע, ונלחמים על זה, ויום אחד הם מגלים שבכלל זה לא היה אני. מוצאים את עצמם משהו שונה לחלוטין. אבל אמא שלך הייתה אומרת, אבל זה לא מקצוע, מזה לא אפשר להתקיים. אתה צריך מקצוע כמו שצריך, עם פנסיה צוברת, ועם תנאי זה, ותנאי זה, ובית עברה, זוכרים? ככה הורים שלנו גדלו. אחרת זה לא מקצוע. מה להיות אומן, להיות זה, זה לא מקצוע. יש סטנדרטים של מה זה מקצוע. תהיה עורך דין, תהיה... אצלי בשבת... זוג איטלקי, הוא עורך דין, היא עורכת דין. באיטליה יש לנו המון עורכי דין. אמרתי, כמה עורכי דין כבר יש לכם? 200 אלף, זה המון. אמרתי, לנו יש 100 אלף. ואנחנו עשירית מכם. הוא כמעט התעלף. מה אתם צריכים כל כך בעורכי דין? לכולם פה יש אמהות יהודיות. מה לעשות? אז אתה גדל כל החיים עם זה שאתה צריך, הולך להיות עורך דין. מה, אתה... תחייב לאמא ולא תהיה עורך דין? ואז אתה לומד עורך דין, וכל אני מדבר, זה יכול להיות, לא משנה, כל מיני מורה, פקיד, לא משנה מה. ורק אתה מגלה, האור מקיף מתחיל ללחוץ, ושובר אותך לחתיכות, ואתה מגלה שאתה לא יכול להיות הדבר הזה, כי זה לא אתה. כי האור הזה לא נמצא איפה שאתה מחפש. ויש בו בעיה. מה הבעיה פה? הברכה פה זה ראה. מה זה ראה? מתי אתה רואה? מתי? רק כשאתה יודע שאתה לא רואה. אחרת אין סיכוי שתראה. כשאתה בטוח שאתה רואה, אתה לא קוראים לזה, אתה שבוי בקונספציה, מכירים את הביטוי? לא משנה, הכתובת היא על הקיר, יראו לך את כל הזה ואתה לא תראה. למה? כי כדי לראות, אתה חייב להיות במקום של ספק. ספק על עצמך וודאות מוחלטת על האור. אני אין לי מושג אם אני עושה את הדבר הנכון. יותר נכון, יש לי ודאות שאני לא עושה את הדבר הנכון. כי מה? זהו? איפה שאני עכשיו? זהו? נגמר? אין יותר? לא מחכה לי יותר? אני לא אמור לגלות יותר את האמת? ברור שלא ברור אותי בשביל להיות מה שאני עכשיו. משהו הרבה יותר גדול מחכה, ברור. זה חייב להיות בוודאות מוחלטת. שהנתינה של הבורא היא אינסופית ומושלמת, הבעיה היא שאין לי ספק על זה שמה שיש לי עכשיו זה כלום ממה שמחכה לי. כי לכולנו, בגלל תפיסת המציאות הקלוקלת שגדלנו בתוכה, אתם מכירים אנשים שהם לא סרוטים? כי הם ניסו פעם וחטפו, כי הם נפלו פעם ונשברו, כי הם הצליחו פעם ואז הכל נשבר, הלך להם, והם גילו שמשהו, מישהו עבד עליהם, כי מישהו מכר אותם וכן הלאה. מה, יש בן אדם שאתם מכירים שאין לו את הבעיה הזאת? אין לנו את האומץ. אז כל אחד מתחבא בפינה שלו, רק שלא ירביצו, תשאיר אותי ככה. ולכן, אנחנו חיים במציאות שבעצם מנסה לדחוף אותנו כל הזמן להעיז, להאמין, שמגיע לנו יותר. ועד שלא נאמין בזה, אנחנו לא נראה ולא נשמע. כי אנחנו אטומים לחלוטין, אנחנו מפחדים. אנחנו מפחדים פחד מוות שיקרה עוד משהו, שיקח לי עוד קצת. אני לא מאמין שהיקום רוצה לתת לי. אני מאמין שהיקום מלא בכל מיני כאלה שרוצים לקחת ממני. ברור בגלל זה שאני לא רואה ולא שומע. אני אטום, אני בתוך איזה קופסה, אני כל מיני מנסה להישריין. להיות בבית עם פלדלת כזה אובי וכזה אובי, ועם שוער ועם ככה, ושכונה כל הזמן אנשים היום, כמה שיש להם יותר כסף, הם יותר מנסים לסגור את עצמם מהחיים, מכיוון שפחדים מהחיים. אין להם ודאות על האור, יש להם פחד. זה מה שמניע אותם. ופחד מקטין, כי אתה לא יכול להיות גם מאושר וגם נרוטי. זה מה לעשות? לא הולך ביחד. אתה לא יכול להיות גם מצליח וגם פסיכוטי. לא יכול להיות. אז כלפי חוץ נראה שאתה מצליח, כי אתה רץ בעמוק להשיג דברים, אבל מה שמניע אותך זה חרדות. ואז אתה לא מאמין באף אחד, ואתה נשאר, אתה בן אדם הכי בודד בעולם, כי אתה לא מאמין באף אחד. זוכרים את המלך הורדוס? שבנה דברים ענקיים, לא רק בירושלים, לא רק בקיסריה. ומי היה קיסר באותו זמן? אני חושב שזה היה קלאודיוס. הוא אמר, עדיף להיות החזיר שלו מאשר הבן שלו. כי את הבנים שלו הוא הרג, את אשתו הוא הרג. את האנשים הכי, את האהובים, האנשים שהכי אהב, הוא הרג אותם כי הוא פחד שהם הולכים להרוג אותו. איזה כללה. איזה כללה. אז יש לך? אין לך כלום. אם אין לך אהבה, אם אין לך חברים, אם אין לך משפחה, אם אין לך אמון, בטוב. אם אין לך אמון בטוב, אתה כלום. אין לך כלום, אתה ריק. אז מה אם בנית ובנית ועשית וכן הלאה? אתה ריק, אין לך כלום. אתה אפס. ולכן הברכה זה להיות מסוגל לראות איפה יש ברכה. להיות מסוגל לראות מי מאושר ומי לא. להיות מסוגל לראות שאנשים מאושרים זה אנשים שנותנים ודואגים לזולת. ולראות שאנשים שיש להם המון והם פסיכוטיים, הם לא נהנים מהחיים והם לא מאושרים. וזה לא מפתה. זה להיות מסוגל לראות שיש חוקים בחיים. ולהאמין בחוקים האלה. ואם אני אלך לפי החוקים, אז אני אהיה מאושר. למה לא? ואם אני לא מאושר, זה לא בגלל שמישהו החליט עליי איזו החלטה שרירותית שם למעלה בשמיים. ואני לא יודע מה הוא רוצה ממני. ואני קורבן, ואני מסכן, ולא מגיע לי, וזה, תסתכל על ההוא, ואוי ואבוי, ותראה מה שאני עברתי, ואני קורבן. אומר הארי הקדוש, מי שחושב שאפשר לשחד את הבורא, אפשר לשחד אותו. אבל בהלכות של שוחד, זה שאתה מתחנף לשופט, זה גם שוחד. זה שאתה עושה הצגה כמה אתה מסכן, זה גם שוחד. אז יש אנשים שמנסים את החנפנות. הם עושים מצוות וזה, וקונים פה פתיחת היכל, ופה זה באלפי שקלים שכולם יראו, וכמה שאני נותן וכמה שזה. והכל כי אתה מפחד שהבורא יתנקם בך כי עשית משהו לא בסדר. אומר, לא בן אדם הוא, אי אפשר לשחד אותו. ויש כאלה שהם עושים את עצמם מסכנים, תראה כמה אני מסכן ואני סובל ואני ככה אתרחם עליי בורא עולם. גם לא עובד. זה לא עובד. אולי בני אדם זה עובד, עליו זה לא עובד. למה? הוא אין סוף, אתה יכול לעבוד עליו. ישנם חוקים מאוד מדויקים, אתה צריך ללכת עם החוקים האלה. אתה רוצה 10, תיתן 10. אבל אתה צריך לרצות 10. אתה לא יכול לרצות, רק טיפה תעזבו אותי בשקט וכו', ולצפות שתקבל את כל העולם. אז אתה צריך לעבוד על הפחד. לשחרר את הפחד מהצלחה. הפחד מזה שאם אני מאושר, מישהו יחליף לי סכין. כולנו מסתובבים, קוראים לזה סבוטאז', אתה מחבל בהצלחה שלך, בתת מודע, כי אתה לא מאמין שמגיע לך. אתה לא מאמין שמגיע לך? נכון, לא מגיע לך. תעשה שמגיע לך. תרצה 10, תיתן 10, תילחם על זה, ומה זה אומר? כן, מה שאתה יודע, תעשה 100%. ב-100% תלך על זה. אבל אנשים מפחדים לעשות את ה-100%. אפילו את האקסטרה מייל. למה? שמתאכזבו. למה אתה מתאכזב? כי אתה מפחד שזה לא יהיה לפי האמת שלך של עכשיו? זה לא יהיה, אני אומר לך מראש. האמת שלך היא מזויפת, יש לה פג תוקף, וברוך השם, אם תעבוד קשה, אתה תראה אמת יותר רחבה, ותגיד, וואו, כמה הייתי טיפש, שחשבתי בכלל שזה. אבל איך הרווחת? וזה שהלכת עם כל האמת שלך, הלכת על זה, התפרעת על זה, נתת את המקסימום וכולי, ולא פחדת מהמכות, ואמרת, יותר ממה שיש לי, האור רוצה לתת לי. יותר משהעגל רוצה לנוק, הפרה רוצה להניק. כל החוכמה, כל החיים, זה עניין של אמונה שלמה, של ודאות באור. באור. לא על החוכמה שלי. וביטחון. למה? זה נורא מפחיד לפחד. זה נורא כואב. כי זה הורג. הפחד הורג. הפחד והייאוש והאכזבה, זה הורג. כל המחלות הנפשיות והגופניות, הכל מגיע משם. אז זה בן אדם צריך לוותר. ואז שהוא מוותר על זה, הוא יכול להתחיל לראות. הוא לא רואה את כל האמת בבת אחת, כי זה אי אפשר. לאט לאט. אז אתה מוותר להיות צודק, ואתה מוותר שאתה יודע מה הייעוד שלך ולאן אתה צריך להגיע. כן, היו לי חשבונות. סיפור על איזה אחד, לא זוכר מי, אחד מגדולי הרבנים של אירופה. יום אחד כרגיל, הוא קם באמצע הלילה, והלך לבית המדרש ללמוד תורה. למה? למי היה כסף להחזיק ספרים בבית? תופס אותו השוטר, ראש המשטרה של העיירה, ואומר לו, מה, לאן אתה הולך? הוא אומר, אני לא יודע. לאן אתה הולך? אני לא יודע. לקח אותו לתא מעצר. בבוקר ראש העיר שמע שהרבי נמצא בתא מעצר, הוא רץ מיד לשחרר אותו. הוא אומר לראש, אתה לא יודע, אתה לא רואה שזה הרב של זה הרב הגדול של הקהילה וכו'. מה, הוא לא הלך לגנוב. עכשיו, כבוד הרב, לאן התכוונת ללכת? אמר, עכשיו אתה שואל, שקמתי בלילה, אני התכוונתי ללכת לבית המדרש. ושאלתי, לא לאן אני מתכוון ללכת, אלא אני הולך. עובדה, אני התכוונתי ללכת לבית המדרש, מצאתי את עצמי בית הסוהר. מה אני יודע? אני יודע מה אני רציתי, אני לא יודע לאן אני הולך. כלומר, אנחנו קמים בבוקר ואנחנו חושבים שאנחנו יודעים לאן אנחנו צריכים ללכת. ברור שאנחנו לא יודעים לאן אנחנו צריכים ללכת. אין לנו מושג. אנחנו לא הולכים לפי מה שנקרא בעברית, לפי עניות דעתי, זה לאן שאני צריך ללכת. ומה קורה אם בדרך קיבלת הזמנה למשהו אחר יותר גדול? מה רובנו עושים? אנחנו מתעקשים? לא, אבל התכוונתי ללכת לפה. אל תתווכח עם זה. זה נכון. לאתמול בלילה שלחת לישון, אבל היום בבוקר זה השתנה. פשוט תקבל את זה. התכוונת ללכת לפה והגעת לפה. שאול הלך לחפש אתונות והוא מצא מלוכה. דוד המלך חשב שהוא הולך להיות דוד המלך? לא. ממש הוא לא חשב שזה הכיוון. משה רבינו חשב שהוא הולך להניג את עם ישראל? לא. הוא ראה איזים, צון, רדף אחרי זה תלה, פתאום הוא רואה איזה סנה בורר, הוא אומר, זה משהו מאוד מעניין. ואז הוא מקבל את ההצעת ג'וב הכי גדולה שהייתה אי פעם. נכון? הוא קם בבוקר, הוא חשב, כל המטרה שלו הייתה להביא את כל הכבשים והטלאים הביתה בשלום. הוא חזר הביתה עם הצעת עבודה. הוא הלך להדהנטר בשביל זה. הוא אמר, מה? זה לא הייעוד שלי להיות רועה צון? לא, הוא היה רועה צון, זה מה שנותנים לי, את זה אני אעשה הכי טוב. פתאום הוא חוזר הביתה לאיתו, אומר, תשמע, הציעו לי עבודה. בתור מה? להוציא את בני ישראל ממצרים. אני חושב צריך ללכת לעשות 10 מכות, להוציא זה, להוריד את מצרים על הברכיים, ואחר כך אני אהיה משה רבינו, אני אכתוב את התורה, אני הבן אדם הכי מפורסם בעולם, וכן זה מה שהציעו לי. חתיכת שדרוג, נכון? מג'וב של רועה צאן. דוד המלך הלך להביא, מה הסיפור? זוכרים את הסיפור? האחים שלו הלכו לקרב להילחם נגד הפלישתים, ואבא אמר, לך תשלח להם, תיקח כמה דברים טובים שאמא עשתה, ותביא להם שם לצבא. הוא מגיע שם לצבא, והוא רואה את הגוליית, וכולם נורא מפחדים ממנו, ודוד בא ואומר לשאול המלך, תשמע, אולי אני נלחם איתו. למה? אני ניצחתי את הדוב, ניצחתי את הזה, את אריה, אולי אני נלחם. הוא לא חשב בכלל שהוא הולך להיות משהו מעבר לזה. אז אני לא יודע אם כל אחד מאיתנו יכול להגיע להיות מלך ישראל, אם בכלל מישהו בכלל רוצה את הג'וב, אבל זה לא משנה. כי אם מלך ישראל, אולי היום זה ישתו לך את הדם עם 20,000 קשים. קשיות, קשים, מזריקים, מזריקות. לא כל אחד יכול. צריך להיות עשוי מחומר מאוד מיוחד בשביל להחזיק שם מעמד שעה, אולי חצי שעה. אוקיי, אבל הם מדברים, מי אמר שלכל אחד מגיע כאלה איסורים? לא לקחת, לא כל אחד מגיע לו כאלה איסורים. נכון? לך תדע מה ראש הממשלה עשה בגלגולים קודמים שמגיע לו גם. כל ראש הממשלה הישראלי. כל ראש הממשלה הישראלי מההתחלה. לא אחד, את בן גוריון, לא שתו לו את הדם, עד שהוא פשוט... זה לא משנה מי. נחזור לענייננו. מי מאיתנו באמת חושב שהוא יודע מה הייעוד שלו בחיים? ולכן, ברגע שאני אומר, אני לא יודע. אני יודע למה התכוונתי ללכת שקמתי בבוקר. לאן אני אגיע? לא יודע. באותו רגע אתה מסוגל לראות. ואז יכול גם לשמוע. ראייה זה חוכמה. שמיעה זה בינה. אז מה זה בינה? חוכמה זה דרך הלימוד. איך אתה משיג את זה? התורה מגיעה מספירת חוכמה. היא נמשכת מיסוד של אבא. כלומר, שאנחנו לומדים תורה, שהנה עכשיו אנחנו לומדים זוהר, כל התפקיד שאנחנו לומדים זה למשוך את היכולת של הראייה. הערה, ראייה, אתם רואים את הדמיון. אין, והגמרא מסבירה, המשנה מסבירה, רב השלג מדייק, כדי, אתה לא לומד כדי להיות חכם. יש המון אנשים שלומדים המון, והם חמור נושא ספרים. מה מועילים הספרים לחמור? איך אומרים חז"ל? חוכמת אדם תאיר פניו. איך אני יודע שבן אדם חכם? הוא מושר. ואם הבן אדם למד המון, יש לו המון תארים, והוא לא מושר, אז הוא לא חכם. נורא פשוט. נכון זה מביך? נכון זה מביך? נורא מביך. מה, יש אנשים, יש להם תארים, והם למדו, והם... כן, אבל אם הוא לא מאושר, אז מה זה שווה? הרי זה מפשיט ערום ויריה את כל הסטנדרטים השקריים של החברה שלנו. אז אחד יש לו תארים, ואחד יש לו הרבה כסף, ואחד הוא יש לו הרבה כוח, וכל זה, אבל אם הוא לא מאושר, מישהו צריך להגיד, המלך עירום, אז כנראה שאין לו כלום. איך אני יודע אם מאושר או לא? זוכרים את התנאי? ואהבת לרעך כמוך. זה הכלל. אתה רואה שבן אדם מרגיש ככה, מתנהג ככה, אז הוא מאושר. לא, לא, הוא חכם גדול, ובגלל זה הוא עושה הצגות. הוא לא. פשוט הוא ממורמר. כי הוא לא חכם. נורא פשוט. המלך עירום, להפשיט את זה. אם זה מסובך, כל מי שלומד מדע יודע, אם הגעת לתוצאה והיא מסובכת, זה לא התוצאה הנכונה. העולם שלנו הוא פשוט. נכון קשה להבין את זה. הרי מה מנסים כל... מי או מי שאומר לנו שהוא מסובך, זה מישהו שהוא לא מבין. זה אלה שאומרים שזה מסובך. איך אומר הרב השלג? אתה בא ושואל מקובל שאלה. הוא מסביר לך, לא הבנת. כנראה שגם הוא לא הבין. כי אם הוא הבין, הוא ידאג שאתה תבין גם כן. כי אין נותן מה שאין בו. אז דרך הלימוד, אנחנו בעצם לא לומדים כדי לאסוף אינפורמציות. אנחנו לומדים כדי למשוך את ההערה שתשחרר לנו את הטראומות, את הפחדים, את הצריבות של ה... שקיבלנו בכל מיני סיבובים בחיים, את השבר בלב, את השבר פה וכן הלאה, כדי שנוכל לאט לאט להאמין שמגיע לנו, שיהיה לנו יותר טוב. ויותר נכון, שאין לנו ברירה, ואנחנו נסבול עד שלא נגיד רוצה אני. כי האור המקיף ממשיך לדחות, הוא ממשיך לרצות להיכנס. אז יאללה, בסדר, אוקיי, אני מוכן להיות מאושר, מה אני צריך לעשות? אוקיי, יאללה, תתחיל. אז יגיעו לך סימנים. ברגע שאתה באמת מסכים שאתה לא רואה, אז התחלת לראות. ומה עם השמיעה? הוא אומר, אשר אם תשמעו אל מצוות השם, המצוות זה הפעולות שלא מספיק רק החוכמולוגיה, גם הפעולות. אתה צריך לדעת את הפעולות של היום-יום, שלא קופצים ממגדל. למה? שמעתם על חוק המשיכה? נכון הוא פועל על צדיקים ועל רשעים אותו דבר? אתה לא משחק עם החוקים של הבריאה. בשביל זה אתה צריך ללמוד את החוקים וללמוד להשתמש בהם, זה לא קריזה. אוקיי? למה יש חוק המשיכה? תבדוק, מספיק תעניין, תבין שזה מאוד חשוב, מכיוון, איך אומר רב השלג, אם לא היה כוח המשיכה, כולנו היינו מרקדים. כל צעד שאני עושים, אנו מתעופפים ומרקדים על פני כדור, עד שהיינו מתעופפים לחלל, כולל האטמוספירה של כדור הארץ. נכון, צריך את חוק המשיכה, אחרת היינו מתעופפים לנו לכל מיני, וגמרנו. הוא אומר, אמא, אני חייב לעוף, פוף, לאן הוא עף, לך תדע, למאדים, או לזה, לך תחזיר אותו בחזרה. תבינים למה צריך כוח משיכה? עפים, לא מרחפים. יש כל... אם אתה חושב, אתה רואה שכל חוק בחוקים של היקום, הוא בדיוק מדויק למטרתו, ואל תתווכח עם זה. אל תתווכח עם זה. אז איך, מישהו שאל אותי היום בבוקר, אז איך יש עניין של תעופה? הרי מטוס... כי אנשים לא ידעו את החוקים של אירודינמיקה. שעל ידי הכוח העילוי שהכנפיים וכולי, שהמפגש של הכנפיים עם האוויר, זה יוצר לחץ, כוח עילוי שיותר חזק מהכוח המשיכה. זה לא שאנחנו ביטלנו את כוח המשיכה. אבל אם לא היה כוח המשיכה, והמטוס היה פוף ממריא לירח, ואוי ואבוי, במקום להגיע לחופשה שלך בקרטים, הגעת לירח, שמעת זה בריח, אין מה לשתות, אין מה לנשום. אוקיי? אז ברוך השם יש כוח המשיכה, שבכל אופן שומר את המטוס בתחומים מסוימים, שלא תעוף רחוק מדי. וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. שתלת לת לומד את אותו מונח שבטבע הרע הוא רק לכאורה. מי שבאמת מבין איך הטבע בנוי. אותו דבר, כל המצוות והכל, הכל זה מכוות לכל הרשת של היקום. הרשת של הקיום. אין פה שום קריזה. הכל מדויק. הכל מושלם. וזה שום דבר לא בא להציק לנו. אם אתה חושב שזה בא להציק לך, אתה כבר בבעיה. נכון? אם מישהו בא אליך להציק לך, כמה אתה מסוגל להקשיב לו? מה יכולת ההקשבה שלך? כלום. נכון? עכשיו, ההמשך של הפרשה, זה מביא אותנו שניכנס לארץ, ויש שם כיף, ותהיו שמחים, או שמחתם לפני... מה? והכללות אשר לא תשמעו, מה זה הכללה? שבן אדם לא שומע ולא רואה את כל התהליכים האלה, שהוא לא רואה מה זה עושר, ומה זה שמחה. הוא רואה רק את האשליה, זה הכללה.
אני מבין שיש ברכה, למה יש
שלנו? יפה, חזרנו להתחלה. בוא נשאל את זה ככה. אם אתה הולך לשחק, נניח אתה ממש משקיע שנים בשחמט, ואז אתה שומע שאחד מהמאסטרים הגדולים של השחמט הגיע לעיר, והוא משחק, אתה יודע, את המשחקים האלה שהוא משחק נגד 50, 800 איש וכן הלאה. אתה רץ, רץ ללחם נגדו. נכון? ואתה משחק, והוא הפסיד. שלושה סיבובים הפסיד לך. אתה בעננים, נכון? ואז אתה מגלה בדרך אגב, במקרה עברת בשירותים שהוא הפסיד לך, כי חבר טוב שלך שילם לו כדי שהוא יפסיד לך. מה אתה מרגיש עכשיו? נורא והיום. אם היית מפסיד לו, לא היית מרגיש כל כך גרוע, מה שעכשיו שאתה יודע שהוא עבד עליך. נכון? ולכן, אם אתה, כדי לנצח, אתה צריך שתהיה לך אפשרות להפסיד. הברכה לא שווה שום דבר אם אין את ההפך. האור של היום לא שווה אם אין את הלילה. הניצחון לא שווה אם אין כישלון. ולכן, הכללה זה כאשר אתה לא מקשיב ולא הולך לפי החוקים, זה הכללה. הכללה לא באה מלמעלה. אין רע יורד מלמעלה. מלמעלה מגיע מה? רק האור. מה זה הכללה? שאין לך את היכולת לראות את הברכה. זה הכללה. אז מה אתה עושה? אתה רץ אחרי שטויות. אתה מבזבז את הזמן בלהשיג כל מיני מותגים, ניצחונות הזויים על דברים שבאמת לא מעניינים. כל מיני דברים שזה לא אתה. מה הבעיה? שאתה לא מוכן לראות שזה לא אתה. זה הכללה. ואז אתה לא מבין למה אתה לא מאושר, אבל יש לי... קבעתי לעצמי בגיל 18 מטרות. מה לומדים היום בהצלחה בעסקים? אתה צריך לקבוע מטרות, נכון? הלכתי לבית ספר לעסקים, קבעתי מטרות בית ספר לעסקים, בהרווארד. זה, שבעשר שנים הראשונות אני אעשה את 10 מיליון הראשונים, אני וכן הלאה. אני אתחתן, אנשים עושים את זה, זה מה שאתה לומד בבית ספר לעסקים. והשגתי את כל מה שכתוב שם, ואני אומלל. כי שמתי לעצמי מטרות לא נכונות. נורא פשוט. אוקיי? זה הכללה? נכון, זה כללה? שאתה מרגיש שבזבזת את החיים? זה לא בגלל שנתנו, שמישהו קילל אותך, זה בגלל שלא ראית נכון. לכן הברכה זה שאתה רואה ושומע, והכללה זה שאתה לא רואה ולא שומע. איפה האמת נמצא, איפה האור נמצא, איפה האושר נמצא, איפה העבודה נמצא, מה עם החוקים האמיתיים של היקום? זה הברכה. והכללה זה לא לראות את זה. ולרוץ אחרי כל מיני אלוהים אחרים. כל מיני דמיונות ומשלים שאין להם שום קשר למציאות. ואנשים אומרים לך, אתה לא רואה. מה אני לא רואה? אתם עיוורים, אתם לא רואים. הזויים שכמותכם. על מה אתם מדברים? איזה שטויות. לא, זה קרה, זה לא אמיתי. זה ויכוחים בתוך משפחות. אחד רץ אחרי הכללה, הוא לא רואה. הוא חושב שיהיה לנו את זה ויהיה לנו את זה, הכל יהיה נהדר. מי האנשים הכי מדוגעים על האדמות? זה אלה שכבר יש להם. בית, וילה בתוסקנה. פנטאוס במנהטן. בית ענק בירושלים. יש מלא כאלה. מה עוד? יש להם בית בערים וכן הלאה בכל מיני, ויש להם פה ויש להם שם, ויש להם מטוס פרטי שמטיס אותם מכל מקום. זה הכי אומללים. למה הם הכי אומללים? כי הם הגיעו לסוף הרשימה, ופתאום מבינים שעבדו עליהם. יש לי את כל מה שכתוב ברשימה, ואני מה זה אומלל? אין לי יותר, לא, אין לי יותר תקווה. קודם הייתה לי תקווה שיהיה לי את זה, אז אני אהיה סוף סוף מאושר. הנה, יש לי את כל מה. מה עוד? אני לא מאושר. כמה אלפים של אנשים כאלה פגשתי? פשוט זה שמשיגו את הרשימה, זה הדבר, הכללה הכי נוראית. זה, אז זה ברכה האמת. כי עכשיו הם יודעים שזה היה שקר. אבל מה עכשיו? אז הם מוכרים, אז מכירים את הספר על הנזיר שמכר את הפרארי. כמה אנשים מוכרים למכור את הפרארי? והאמת, אתה לא מוכרח למכור את הפרארי. אתה לא מוכרח למכור את הפרארי. אתה לא מבין, הכללה זה שאתה לא רואה שהאושר נמצא כי לא בשמיים ולא עמוק בארץ, מתחת למים, מתחת למים. כי אם בפיך ובלבבך לעשותו, זה פה, משה רבינו. זה הכל כך קרוב. זה האור הישר, האור המקיף, האור החוזר, האור הפנימי. פשוט תהיה, תחפש את הנתינה, תחפש את העזרה, תחפש את ההתחשבות בזולת. ותבין, אתה לא יכול להקים חברה שעושה מיליארדים, ולהכאיב למאות אלפים ומיליונים של אנשים, בלי שהכאב הזה יחזור אליך. כי יש חוקים של סיבה ותוצאה, אתה לא יכול. אתה לא יכול. אתה לא יכול להקים איזה עסק חובק עולם שגורם לאנשים, הרי יש חוקים, שמה שאתה עושה, זה חוזר אליך. זה התורה. נורא פשוט. אז אחר כך אתה מתפלא, אבל בורא עולם. אתה שמת למה אתה עשית כל החיים? מה אתה מתפלא עכשיו? כי לכל אחד מאיתנו, למה זה כל כך קשה? לכל אחד יש תעני המזויף. כי אם זה היה קל, שוב לא היינו מעריכים את זה. אז היינו מגיעים להיות מאושרים, אז זה לא רציני, זה היה בקלי קלות. נכון שאתה עושה משהו, כלומר, זה קלי קלות, אתה ברגע עושה את זה. כבר אין לזה ערך. נכון. כשאתה יודע שזה היה לך בקלי קלות, אתה לא. מתי אתה ממש מרוגש, שאתה מתנפל על הבעיה, וכולם אומרים, הכי גרוע, שבפנים היצר שלך, מתקשיב לכולם, אין לך סיכוי. לאן? אתה לא, בחיים לא תהיה מאושר, בחיים לא תצליח. אתה אפס, מה, אתה כל אחרי כל מה שעברת כל החיים. ודווקא אתה עושה זה. נכון עכשיו ההצלחה הרבה יותר מתוקה? לא ברור. עכשיו זה העניין, הברכה זה לראות את זה. אז בואו נמשיך. ואז אחרי כמה דברים, ומדבר על איך בן אדם באמת מזכך את עצמך, ואז כי יקום בקרבך, פרק י' ג' פסוק ב', כי יקום בקרבך נביא או חולם חלום. איך אנחנו קוראים לנביא? הרואה. מתי בן אדם רואה? אז באה התורה ואומרת, תראו, 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 יבוא נביא. האמת היום זה, תשימו לב, כל הדתות שבעולם, באו ממישהו שהיה לו או איזה חיזיון או איזה חלום. התגלה אליי אלוהים ואמר לי, א', ב', ג' וכו', ואנחנו עכשיו הדת החדשה, שזה הדת שכוללת את כל הדתות שהיו קודם. נכון? הנוצרים לא עשו לנו את זה? המוסלמים לא עשו את זה לנוצרים? אחר כך היו כאלה, הבאים, הסיקים, כל מיני כאלה ש... כל אחד בא ואומר, אני, זה החזון האחרון, כל היתר עכשיו אני בא... מה הבעיה? שכל אחד בא והוא ראה את זה לבד, מי היה שם? לא, זה רק אני הייתי. יש כאלה שאין להם מזל ומאשפזים אותם על זה, ויש כאלה שיש מספיק אנשים שהולכים אחריהם, ואמר לי פעם, מה אומרים פרופסורים לדתות הזה? מה ההבדל בין דת לקט? 100 שנה. לא, אם זה עבר 100 שנה, זה כבר, זה כבר דת, זה כבר מכובד. אבל בהתחלה, כל מיני, זה משוגע. אם זה יחזיק מעמד, והיו מספיק פריירים שהאמינו בזה 100 שנה, זה כבר דת מכובדת, וצריך לכבד את הנרטיב שלהם, וכן הלאה, כל ה... זה לא ככה. אז אם יבוא נביא או חולם חלום, יהיו כאלה. התורה אומרת, יהיו כאלה, אל תדאג. זה מקצוע מאוד מכניס, עובדה. מי הרוויח יותר כסף מהכנסייה הקתולית? עד היום, איפה שאתם הולכים, הנכסים שלהם זה לא... שמעתם היום שהאפיפיור אמר שחייבים לעשות משהו עם השריפות? למה אתה לא מוציא מהכיס שלך? יש לך המון כסף. תקנה מלא מטוסים ותלך, תשלח, יש לך מספיק כסף, למה אתה אומר צריכים? הרי יש לך המון כסף. האוצרות של הוותיקה, נכון? הרי שדדת את האנושות 1,500 שנה, נכון? יש לך מספיק? למה אתה לא מציע לעשות את זה בעצמך? מה פתאום? בדת, תשימו לב, כסף שהרווחנו, אנחנו לא מחלקים. כבר אצלנו. זה לא יוצא מאיתנו. זה כבר לא יוצא למשהו אחר. זה רק, יוצא רק אם זה שרת את המטרות שלנו. זה אחת הדרכים לזהות את הדתות האלה. וזה, כי הכל זה אינטרס. ויבירו לך אות או מופת, ובאות והמופת אשר דיבר לך לאמור, נלך אחרי אלוהים אחרים, אשר לא ידעתם ונעבדם. אתה אומר, תהיו כאלה. נכון? אבל זה לא נגמר, נכון? כל פעם בא איזה מישהו חדש. הייתם בירושלים? מדי פעם יש איזה מישהו חדש שמכריז וצורח שם את הדת החדשה שלו בשער יפו בדרך כלל. כן, סינדרום ירושלים. בירושלים זה הכי קל לקבל כאלה. זה, ויש מקום להשפז את כל החבר'ה. אוקיי. אבל זה ממשיך. נדלג קצת, כי זמננו תם. הסוף של פרשת ראה. פסוקים אחרונים. אנחנו פרק ט"ז, פסוק ט"ז. שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני אדוני אלוהיך במקום אשר יבחר, בחג המצות ובחג השבועות ובחג הסוכות, ולא יראה את פני אדוני ריקם. שמתם לב? שוב מופיע פועל ראייה. מה העניין ראייה לירושלים? במצוות שלוש רגלים. שנקראת גם מצוות ראייה. מה העניין? או, נלך איזה קצת אחורה. אברהם אבינו. אברהם אבינו, והיא אחרי הדברים האלה, והאלוהים ניסה את אברהם. ויאמר לו, קח את בנך, את יחידך, השאהבת, את יצחק, ועלה אותו לעולה באחד הערים אשר אומר אליך. הוא לוקח אותו לארץ המוריה. נכון? ואז כתוב, ויהי ביום השלישי, ויישא אברהם את עיניו וירא את המקום מרחוק. אומר הזוהר, הוא ראה, למה חשוב לי לדעת שזה אחרי שלושה ימים? מה זה שלושה? ימין, שמאל ואמצע. אברהם, יצחק ויעקב. אומר הזוהר, הוא ראה כבר שיעקב הולך להיוולד מזה. תגיד לי משהו, אתה הולך להרוג את יצחק, איך יצא ויעקב? אה? נמשיך. הוא מגיע, הוא לוקח את הסכין, לשחוט את יצחק בנו. ואז בא מלאך השם ואומר לו, אל תשלח ידך אל הנער. אברהם, אברהם, אל תשלח ידך אל הנער. כתוב, אברהם, אברהם. למה פעמיים? אה, הוא זקן, הוא לא שומע. לא, אומר הזוהר, אברהם, אברהם, אברהם הראשון ואברהם השני, אברהם עבר קפיצה קוונטית. למה? אם אנחנו מבינים שאברהם זה החסד ויצחק זה הגבורה, אם אתה לא מוכן לשחוט את הגבורה, את הרצון לקבל שלך ולוותר עליו, את האמת הפרטית שלך של אותו רגע, אין מקום למשהו חדש להיכנס. מה זה הקשבה? מה זה ראייה? שאתה מסתכל ואתה אומר, אני מוכן, אם מה שאני שומע ומה שאני רואה זה יותר ממה שיש לי, אני מוכן לקבל את זה. אז אם אני לא מוכן לשחוט את האמת הזמנית שלי, אין סיכוי שיהיה מקום לאמת חדשה להיכנס. רק ברגע שהוא מוכן לשחוט אותו. אברהם הולך ואומר, אני רואה שיעקב יצא מזה. איך יעקב יצא מזה עם יצחק? אני הולך לשחוט אותו. אני הולך לעשות את החשבונות האלה. והאמת, כמה פעמים אנחנו צריכים לשחוט את האמת של עכשיו כדי להרוויח את העני היותר גדול של מחר. זה לא הכרחי? לגמרי הכרחי. כל עסק שממציא את עצמו, אם אין שחיטה של כל הפרות הקדושות וכל האמונות, שאנחנו מבססים את הכל, אין סיכוי, שיכול לעבור לשלב הבא. עד עכשיו חשבנו שזה וזה, אבל באמת, זה עזד, זה עבד, כן. אבל זה לא עובד, למה זה לא עובד? יש אור מקיף שרוצה להיכנס, למה שעבד, פג תוקף, זה כבר לא ילך יותר. מה, לא מכירים את זה? בכל קריירה, מי שלא מוכן לשחוט את הקריירה של אתמול, לא תהיה לו הקריירה של מחר. הוא עדיין, זה כמו הזמרים של סינגל אחד. פעם אחת היה להם סינגל, היה מאוד מוצלח, וכל פעם שאתה פוגש אותו, הוא שר לך את... כל פעם קוראים לו לטלוויזיה, או לאיזה אירוע, הוא שר את זה. נורא אומלל. ממש אומלל. זה שאין... וזה זה פעם אחת העיר לך הבזק, ומאז אתה תקוע שם. נכון שזה מעורר רחמים? פתטי בצורה לא רגילה. אז בשביל מה אתה חי מאז? אז זה ראה דפנה של פעם? זה נורא. לעומת זה לראות בן אדם שממציא את עצמו מחדש כל פעם. כן, עשיתי את זה, זה היה מדהים, אבל מה, יש לי עכשיו דברים אחרים נורא, היו הרבה יותר מרגשים מזה. זה חי. זה חי. אתה נולד כל פעם מחדש. אבל מה קורה אחרי זה? אברהם אבינו רואה את האיל האחר, שזה הצד האחר, אותו הוא שוחט, אותו הוא מקריב, ואז אברהם אומר, ויקרא אברהם שם המקום ההוא, אדוני יראה אשר יראה, היום בהר אדוני יראה. כמה פעמים מופיע פה לראות? 3. למה אנשים באים לירושלים? זה עיר שלם. או ירושלם, מקום שבו אתה רואה את השלמות. בתוך עצמך. אנשים באים אלפי שנים לירושלים כדי... כי שם קורה המקום הזה של הקו האמצעי. מתי שבן אדם מתחבר לקו האמצעי, מה זה קו האמצעי? שאתה גם מבין שצריך לתת, אתה גם מבין שצריך לקבל. ואתה יודע איך לאזן בין השניים. אברהם, יצחק ויעקב. חסד גבורה תפארת. בירושלים, שם, זה יותר קל להתחבר לזה. יכול להיות שאמרתי שטות, אבל 2.5 מיליארד נוצרים מאמינים בזה, שזה שער השמיים. עוד 1.5 מיליארד מוסלמים, ויש עוד כמה יהודים שגם מאמינים בזה. זה יוצא הרוב של המין האנושי. אני מדי פעם הייתי בבוקר בכותל, אני ראיתי שם הרבה לא יהודים, לא נוצרים ולא מוסלמים. סינים, כן, סינים המונים, של סינים, יפנים, הודים, לא משנה, מכל מיני, באים, נדבקים על הכותל, כאילו זה... מי אמר לכם? הם מרגישים, לא צריך להגיד להם. פשוט ניגשים בטבעיות, נדבקים, משתחווים, מנשקים. יש כאלה שעומדים נלחמים בזה. יותר מדי היגיון יש פה. ויש כאלה שלא עושים חשבון ישר. ואתה אומר, זה הודי, אין להם, הוא לא נוצרי, הוא לא... מי לימד אותו על ירושלים? אף אחד. הוא מרגיש. הוא מרגיש. אתה מסתובב איתם וכל... יש פה משהו, אין בשום מקום אחר. זה נקרא לראות. הראייה היא לא של העיניים. ברגע שאתה מאוזן ויש לך שקט פנימי, זה בגלל ש... אז אתה יכול להתחיל לראות. למה? שיש המון רעש בפנים, אתה רואה משהו, אתה שומע משהו, כלום. מרוב הרעש של החרדות והפחדים והכאבים והסריטות והטראומות והפוסט טראומות וכן הלאה. ומזה עשינו עכשיו במה לעבודה זרה. זה עכשיו, זה העיקר, אנשים... אם אתה לא איזה פוסט טראומטי וזה לא איזה סיפור של... אתה לא מי, אתה לא נחשב מישהו. אם אתה סתם בן אדם שמח ומאושר, אתה... לא חוקי. אתה סכנה למשטר. ושאתה מאוזן, אתה מתחיל לראות. כי אתה... אין לך שום בעיה להקשיב למשהו שהוא שונה. לראות דברים שלא קשורים לבסיס האמונה שלך, להסתכל ולהגיד, וואו, זה מעניין. לא חשבתי שאפשר להסתכל על זה מהכיוון הזה. כי כמו שיש לנו רעש בראש, יש לנו גם מסך קולנוע עם המון סרטי אימה שמתרוצצים שם. אבל ברגע שאני מאזן את זה, אז אנשים באים לירושלים כדי להתחבר לשקט הזה. ואז אתה רואה, הם מסתובבים ככה ואומרים, יש פה זה. אתה כמו שיקור כזה, זה סינדרום ירושלים. אני לא מדבר על אלה שכמה מאות בשנה, שממש לוקחים את זה יותר מדי. ומה אם אני לא הולך לירושלים כל יום? אז למדנו, כתוב בשולחן ארוך. אתה מתפלל? אתה עושה מדיטציה? איפה? בירושלים. לך לשם. למה? השם יראה אשר יאמר היום בהר השם יראה. ברגע שאתה מתחבר לשקט הזה של האיזון, של הקו אמצעי, יותר קל לראות. יותר קל להקשיב. יש מקום להכניס את זה. אתה יותר מאמין, אתה יותר סומך, אתה יותר בטוח. שאף אחד לא רוצה להזיק לך, שאין שם מישהו למעלה שרוצה להחריב לך. תפתח את המקום ותן לזה להיכנס. תאפשר לזה להיכנס. תודה רבה ובהצלחה.